אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אני ניר הירשמן. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. אנחנו היום בסדרת ביטקוין בייסיקס. זאת אומרת, אנחנו לוקחים ממש את המושגים, זה פרק ממש, אם אתם מרגישים שאין מה ללמד אתכם, ושאתם כבר מכירים הכל, ושאתם סופר מתקדמים, דלגו לפרק הבא, אבל אם לא, או אם בא לכם לשמוע את הדברים מההתחלה, אז אנחנו עושים באמת סדרה, שהמטרה שלה זה ללמד את הדברים ממש מההתחלה, ותדמים לפתוח את כל המושגים, תמיד אנחנו בקאטינג אג' נמצאים הכי 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 חזק וקדימה, ונמצאים, זאת אומרת, במקומות שהדברים מתחדשים וקורים, אבל הפעם אמרנו לעצמנו, צריך לקחת רגע צעד אחורה, ורגע אחד להסתכל קצת למציאות בפרצוף ולהגיד, רגע, אולי נדבר מההתחלה לדברים, איך עושים אותם, זה גם אחלה מקום בשביל מי שקצת יותר חדש לשמוע, להבין איך עושים את הדברים, ואנחנו מדברים כאן ממש מההתחלה, בייסיקס, מהכי בסיס. והיום באמת אנחנו רוצים לדבר על הביטקוין הראשון שלנו, ובאמת על איך אנחנו מצליחים להביא את הביטקוין הראשון אלינו, את הביטקוין או את הסטושים, את החתיכת ביטקוין הזאת, וכדי לנסות להבין איך אנחנו, איך משיגים ביטקוין. אז הזמנו היום לאולפן את אבי דיין, מנכ״ל ביטקוין צ'יינג', שכבר נמצא, תגיע אלינו בפעם השנייה לפודקאסט. שלום אבי.
שלום ניר.
אז ביטקוין צ'יינג' באמת רשת הצ'יינג'ים לביטקוין הפיזיים הכי גדולה בישראל, אבל מי שירצה לשמוע על ביטקוין צ'יינג' ישמע בפרק שעשינו איתך, אז אפשר גלגל אחורה. היום אנחנו מדברים על משהו קצת אחר, מדברים קצת על וואלה, על איך
משיגים, מתחילים.
כן, איך משיגים ביטקוין. איך אני דואג לזה שיהיה לי ביטקוין. אז בוא נפתח את זה. איך אנחנו, בוא נתחיל כאילו מהרגע הראשון. זאת אומרת, אני נו קוינר, אין לי ביטקוינים בכלל, איך אני משיג ביטקוין? אני רוצה שיהיה לי ביטקוין.
טוב. אז קודם כל כבר נגיד שהגעת להחלטה הנכונה, שאתה רוצה שיהיה לך קצת ביטקוין. יש המון דרכים להשיג ביטקוין, וזה טוב שאתה אומר את המילה להשיג ולא לקנות, כי לא חייבים לקנות ביטקוין, יש עוד דרכים להשיג את הביטקוין הראשון שלך, או את החלקי ביטקוין הראשונים שלך. אני חושב שאחד הדברים הכי בסיסיים זה מן הסתם לקבל תשלום בביטקוין. אני מספק שירותים או מוכר מוצרים, תמיד אפשר לקבל תשלום בביטקוין. ואני מניח שזה גם כמשהו שנגעתם בו באחד הפרקים של איך פותחים ארנק וכל מיני סוגי ארנקים. אז אני שנייה אחת חוזר על זה, פשוט מורידים אפליקציה ומקבלים משם את התשלום בביטקוין, ו הרי לך, קיבלת ביטקוין בלי יותר מדי מאמץ של KYC ולחפש מי ימכור לך וזה.
עשיתי כל עבודה שהיא, ושיכולים לשלם לי באמצעות ביטקוין.
נכון, לא כולם, אולי לא כולם יציעו לך ביטקוין, אבל במידה ומישהו יציע לך תשלום בביטקוין, וואלה, למה לא לנסות את זה? יש המון אנשים שהתחילו ככה את הפעם הראשונה שלהם, בזה שהציעו להם ביטקוין כתשלום. אגב, אני באופן אישי מאוד מעודד תשלומים ושימוש, כאילו, שביטקוין יהיה שימושי. אז אני המון פעמים מציע לאנשים תשלומים בביטקוין, רובם לא מסכימים, אבל כל מי שהסכים עד היום לא יצטער לזה.
בוא נפתח את זה לרגע. צריך להגיד שזה לא דבר מסובך לקבל תשלום באמצעות ביטקוין.
לא, זה ממש לא מסובך. כל מי שאי פעם פתח ארנק, אגב, אם עדיין אין לכם ארנק, אז תורידו ארנק. כאילו זה הבייסיק, תורידו ארנק, כנסו לחנות אפליקציות, כולם אי פעם הורידו אפליקציה, אז נכנסים לחנות אפליקציות, מורידים את אחד מהארנקים הנפוצים, בין אם זה
אנחנו ממליצים, כמובן, איגוד הביטקוין ממליץ על בלו וולט לטלפון, וממליץ על אלקטרום למחשב.
על הכיפק. מוריד ארנק, רושם כמובן את ה-12 מילים, והרי לך ארנק ביטקוין. אז זה קודם כל את החסם הראשון עברת, ובגדול בארנק ביטקוין יש לך שני כפתורים של לקבל ולשלוח. אז אתה לוחץ על קבלה, סורקים לך את ה-QR, ושולחים לך את הביטקוין.
אוקיי, אז לפני קניית ביטקוין, איזה עוד דרך יש לי להשיג ביטקוין?
מעבר לקבל כתשלום?
כן, בוא נדבר רגע על קריאת ביטקוין.
אוקיי. אז אני חושב שדווקא קריאת ביטקוין זה דווקא אחת השיטות, עוד פעם לדעתי, כן?
הגרועות ביותר להשיג ביטקוין.
המסובכות יותר.
כן.
אם אנחנו מתחילים ככה במדרג הזה, אז דווקא הקריאה היא דורשת לפעמים ידע יותר טכני. כמובן יש שם, אתה לא חייב לקרות בעצמך, יש שם כל מיני חברות שמחזיקות כל מיני פולים
גדולים של קריאה. אבל מה זה בעצם תהליך הקריאה? בוא נדבר עליו, לא ברמה הטכנית, אבל בוא שתי דקות נפתח את העניין, בוא נספר רגע מה זה בעצם תהליך הקריאה ולמה מקבלים עליו ביטקוינים.
אוקיי, אז נעשה את זה מאוד מאוד בסיסי, שגם אנשים רגילים יוכלו להבין אותנו. בתהליך קריאה, זה אנשים כמוני וכמוך לצורך העניין, אנשים פשוטים מן המניין שמריצים איזושהי תוכנה במחשב בבית. התוכנה הזאת היא למעשה שומרת את כל העסקאות או מתעדת את כל עסקאות הביטקוין, את כל העברות שיש. עכשיו העברתי לניר קצת ביטקוין, אז אותם אנשים, המחשב שלהם מתעד את העסקאות, ועבור זה הם מתוגמלים בביטקוין.
זאת אומרת, בעצם, רק בוא נסביר רק למי ששומע אותנו, שמכיוון שבביטקוין העסק הזה הוא מאוד תחרותי, קשה, כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה על המחשב הפרטי. אנחנו בדרך כלל נצטרך חומרה שהיא חומרה יהודית, ובסופו של עניין, הסיפור די פשוט, זאת אומרת, אני אצטרך להתחבר לאיזשהו מנפול, אבל העלות תהיה מאוד מאוד יקרה, והרווניו יהיה יחסית נמוך, כי יש תחרות אדירה.
לנסות לקרות ביטקוין בבית זה בערך כמו למלא לוטו, זה בערך הסיכויים שלך להרוויח שם ביטקוין. אני מסתכל על זה כמו תעשייה, או כמו חקלאות, כמו שאתה לא תגדל עכשיו תירס או גזר בבית ותצפה לעשות מזה רווחים, אלא רק בשדות ענקיים בקנה מידה גדול, אותו דבר לגבי קריאה של ביטקוין. ולכן קריאה של ביטקוין, א', זה טכני, ב', זה הרבה פחות כדאי וכלכלי, בטח בישראל שעלויות החשמל פה ועלויות הקירור הן מאוד גבוהות.
אז אוקיי,
אבל זאת בהחלט שיטה, זה גם דרך לקבל ביטקוין.
אז בעצם השיטה השלישית, קניית ביטקוין. בואו נתחיל לפתוח את כל הסיפור של לקנות ביטקוין. איך קונים ביטקוין?
אוקיי, זה שאלת השאלות.
קדימה.
אז נתחיל מזה שלכל בן אדם יש צרכים שונים והעדפות שונות, ולכן גם הפתרונות או הדרכים שבהם הוא יכול לקנות ביטקוין הן משתנות. שוב, נלך מהמדרג הקל יחסית כבד יותר. אז נתחיל עם מזומן, סכומים קטנים. שוב, גם יש לנו את חוק המזומן כמובן. אני אתחיל דווקא עם שיטה שאני פחות אוהב, פחות ממליץ, אבל חשוב לציין אותה גם, לקנות מאנשים פרטיים. אני לא מדבר פה על לקנות מכל מיני סוחרי טלגרם, זאת שיטה שאני בהחלט לא ממליץ עליה. לא חסרים כל מיני מקרים מצערים של שודים ועקיצות והונאות.
ובאופן עקרוני אתה אומר...
אני אומר, תמצא חבר שיש לו ביטקוין ותקנה ממנו ביטקוין. זה אפשרות אחת. שוב, אנחנו מדברים על סכומים נמוכים יחסית, במזומן או איך שתסגרו ביניכם. אפשר לקנות מאנשים פרטיים כל עוד אתם מכירים אותם וסומכים עליהם, לא ממקור לא אמין או לא ידוע.
אוקיי.
ומפה נעבור לגופים יותר מוסמכים, מרושיינים. אז כמו שציינת בהתחלה, אני מנכ"ל של ביטקוין צ'יינג', אנחנו מפעילים כספומטים, אפשר להגיע לכספומט, יש לנו 10 סניפים, פשוט מגיעים עם תעודה מזהה, כסף מזומן, יש במקום נציגים אנושיים ונחמדים ומקצועיים, שגם עוזרים בכל התהליך של הורדת ארנק, ומלווים אותך לכספומט.
אוקיי, אז כספומט, יש כספומט של ביטקוין צ'יינג', 10 כספומטים, יש כספומט של ביטס אוף גולד שנמצא בשגרירות, יש עוד כספומטים בכל מיני מקומות אחרים, אבל באופן עקרוני אנחנו מדברים בעיקר בכספומטים, זה האפשרות שלנו לקנות באמצעות מזומן, או למכור במזומן, זה גם עובד?
גם למכור, כן, בטח, אם עכשיו רוצים לממש, אז בהחלט כספומטים, זו אופציה שהיא, א', זמינה, זאת אומרת, לא צריך עכשיו... אז אני אסתבך עם בנקים שבקשים אישורים ותראי לי את נתיב הכסף, זאת אומרת, אתה מקבל את המזומן, וכמובן, עוד פעם, מהירה מאוד, זה על המקום. זה לא עכשיו חכה יומיים, שלושה.
כמובן שהעמלות בדרך כלל יהיו קצת יותר גבוהות מאופציות אחרות.
נכון, נכון, עמלות לעומת אופציות אחרות יותר גבוהות.
אוקיי, אז דיברנו על השיטה הזאת, עוד בואו נדבר, בואו נמשיך לפתוח את
זה. אוקיי, גופים מרושיינים נוספים שיש לנו בארץ, הייתי רוצה גם פה לחלק את זה רגע לשניים. א', ברוקרים.
כן.
יש לנו את Bits of Gold, יש לנו את Horizon, חלפנים שלהם אתה כמובן צריך לעשות בעבר הבנקאית, יש לנו את תהליך KYC, הכרת הלקוח, שצריך לעשות, לפתוח שם החשבון, ויש לך שתי אופציות שם, אתה יכול או לשמור את הביטקוין אצלם, או לשמור את הביטקוין אצלם כמובן, או לשמור את הביטקוין אצלך, למשוך אותו לארנק משלך. והדרך הנוספת?
אגב, צריך לומר לגבי השיטה הזאת, שזו שיטה, קודם כל, אם אנחנו מדברים גם על Bits of Gold וגם על Horizon, שוב פעם, חברות עם רישיון, רישיון נותן שירותי פיננסים מורחב בישראל, זאת אומרת שהם מרושיינים, יש להם פיקוח, מקום שהוא אמין, ושאפשר באמת לסמוך על החברים.
בהחלט, אנחנו פה קודם כל מדברים רק על גופים מרושיינים, ומעבר לזה אני אוסיף, שבאמת, כאילו, עם יד על הלב, יש אנשים מצוינים שמובילים בארץ את התעשייה הזאת. טיר 1.
אוקיי, בסדר. אז אנחנו אומרים, אז יש לנו בעצם את האפשרות לקנות בברוקרים. מה עוד יש לנו?
יש לנו כמובן את כל נושא הבורסות.
אוקיי.
אז אם נתחיל מהבורסה הישראלית, אז יש לנו את B2C.
בורסה... מה זה אומר בדיוק בורסה? מה ההבדל בין בורסה לבין חלפן?
אוקיי, אז חלפן לצורך העניין זה כמו צ'יינג' שאתה הולך אליו ואתה פשוט קונה. אוקיי, ובורסה זאת פלטפורמה. זה כמו שוק, פלטפורמה שמפגישה קונים ומוכרים. וכשאני קונה מחלפן, אז אני קונה מהחלפן עצמו. או כשאני קונה מכספומט, אז הכספומט מעביר אליי את הביטקוין. וכשאני קונה... מבורסה, אני לא קונה מבורסה, אני קונה בבורסה, אני קונה ממישהו אחר שנמצא בצד השני והוא זה שמוכר את הביטקוין בבורסה. זאת אומרת, הבורסה היא פלטפורמה שמפגישה בין קונים למוכרים. בבורסה אני יכול גם כן, עוד פעם, אפשר גם כן להחזיק שם את הביטקוין למי שרוצה לטווח ארוך, מי שלא רוצה להחזיק את זה בארנק משלו, וכמובן לסחור. זאת אומרת, יש כל מיני מגוון של מטבעות, ועכשיו אני רוצה לקנות, לא יודע מה, בין אם זה ריפל או איזשהו מים קוין או whatever. אז הבורסה מאפשרת לי מסחר 24/7.
אבל להבדיל מחלפן שבעצם נותן לך ציטוט, שנותן לך שער, זאת אומרת, נניח גם אתם, גם אלטשולר, גם פרוקסי, כל החברות האלה ייתנו לך בעצם ציטוט, בבורסה זה עובד קצת אחרת, בוא קצת נפתח איך זה עובד.
בצורה מאוד פשוטה, בבורסה, המחיר שאתה תראה בבורסה זה המחיר של העסקה האחרונה.
אוקיי.
זאת אומרת, אם העסקה האחרונה, בן אדם עכשיו קנה ביטקוין ב-$100,000, אז אתה תראה שהמחיר כרגע של הביטקוין הוא $100,000. Okay. עכשיו, יש המון בורסות, אני ציינתי את הבורסה הישראלית, אבל יש עוד בורסות בעולם. כל בורסה יש לה כמובן את המחיר שלה, וכמובן שניגע בזה גם. אין מחיר אחיד לביטקוין, אין שער יציג לביטקוין, זאת אומרת, כל מקום שמוכר לך ביטקוין, וגם אם אתה קונה עכשיו מבן אדם פרטי, ואתם מסכמים על איזשהו שער, אז חשוב להבין מה מקור השער. אצלנו זה לדוגמה בורסת קראקן. משם אנחנו לוקחים את השער.
בבורסה יש גם את המושג של סליפג'. זאת אומרת, אם אני מבקש לקנות נניח ביטקוין בשער מסוים, אז נניח אני רוצה לקנות ביטקוין ב-$110,000 לביטקוין. וכל ההזמנות המחירה הפתוחות הם, נניח אני רוצה לקנות חצי ביטקוין, ויש הזמנות מחירה פתוחות ב-$110,000 רק על חצי ביטקוין. אז זה אומר שאני אוכל, על רבע ביטקוין נניח, אני רציתי לקנות חצי רבע. אז זה אומר שאני בעצם אקנה ביטקוין ב-$110,000 על ההזמנות הפתוחות, ואז נניח לא יהיו עוד הזמנות פתוחות, אז מאוד יכול להיות שאת שאר הרבע ביטקוין אני אקנה ב-$110,000 ו-$10.
נכון. אגב, עוד דבר שאפשר לעשות בבורסה, שאין את זה בחלפן, זה לקבוע באיזה מחיר אני עכשיו קונה או מוכר את הביטקוין שלי. זה נקרא פקודת לימיט. הפקודה הרגילה, המיידית, מה שאמרנו, זה פקודת מרקט. ובפקודת לימיט בבורסה, אני עכשיו אומר, לדוגמה, ברגע שביטקוין נוגע ב-$90,000, תקנה לי אז. אז כמובן, יש כאילו אלוקציה של הכסף, אני צריך לשים את הכסף בצד, הכסף כאילו נעול באותה פקודה, וברגע שביטקוין הגיע ל-$90,000, תפסתי ביטקוין ב-$90,000.
אז מה היתרון בעצם? אז אוקיי, אז יש לנו בעצם בורסות עם רישיון בישראל, יש לנו גם בורסות עם רישיון לא בישראל.
נכון. המובילות בעולם, בורסת קראקן ובורסת קוינבייס.
קוינבייס קצת יותר קשה אם אתה לא ישראלי, כך הבנתי.
כן. קראקן היא יותר מקובלת בישראל, גם הבנקים בישראל יותר מכירים בקראקן. אני חייב להגיד שמהניסיון האישי שלי, לרוב החבר'ה הישראלים הצעירים יש דווקא חשבונות לא בבורסות האלה, אלא בבורסות שהן...
תכף, אני רוצה, אנחנו תכף נגיע לשם, אבל אני רוצה רגע להתעכב על הנקודה הזאת. זאת אומרת, יש לנו סדרה של בורסות אמריקאיות עם רישיון בארצות הברית, שזה מאוד מאוד חשוב, תכף אנחנו נסביר למה. ג'ימיני, קראקן, קוינבייס, ביטסטאמפ, ואני מניח שיש עוד, אבל זה הגדולות. וכמובן יש את הבורסות החלפנים הישראלים ואת הבורסות הישראליות שדיברנו עליהם. בוא תסביר לי רגע, זאת אומרת, מה ההבדל אם אני קונה אצל בורסה עם רישיון מוכר בארצות הברית או בישראל, מה הסיפור הזה עם הבנק בעצם? בוא נדבר על זה.
תראה, בנקים בגדול הם מאוד חשדנים לגבי ביטקוין, וזה שם מדליק אצלם כל מיני נורות אדומות ודגלים אדומים, והשן שיוצא לבנקאים מהאוזניים ברגע שהם שומעים. וזה עובד אגב לשני הכיוונים, גם אם אתה עכשיו רוצה לקחת את הכסף שיש לך בבנק, שעבדת בשבילו מאוד קשה, אתה לא לוקח הלוואה או משהו. כסף שיש לך בבנק ואתה עכשיו רוצה לשלוח לאיזושהי בורסת קריפטו בשביל לקנות ביטקוין, אז המון פעמים הבנק ירים גבה וישאל למה, ולפעמים כן יכול לקחת לך איזשהו ניקוי של מס במקור. ועוד יותר גרוע זה בחזרה של הכסף לבנק. כשאתה מממש ורוצה להכניס חזרה את הכסף לבנק, אז המון פעמים הבנק, שוב, מעבר להרמת דגלים אדומים, הוא יבקש ממך כל מיני הצרות על זה ששילמת את המס רווחון, ויבקש אולי לראות איזשהו דוח מחברת צ'יינליסיס או כל מיני חברות כאלה שעושות מוניטורינג על הבלוקצ'יין בשביל לראות מה מקור הכסף, ושבאמת הכסף הגיע מהבורסה הזאת ולא מאיזושהי בורסה אחרת פחות מוכרת, שהכסף לא יסתובב בדארקנט או שהמקור שלו לא מאתרי הימורים. ולכן כל הנושא הזה של בנקים הוא עדיין לצערי בארץ קצת נתקלים, אנשים נתקלים בקשיים.
אבל מצד שני, אם אתה מגיע מבורסה עם רישיון,
אז עוד פעם, זה הרבה יותר קל, שוב, לעשות את הדברים בצורה נכונה, עם רואי חשבון, אפשר להכניס, כי זה לא משימה בלתי אפשרית להכניס כסף לבנק.
זהו, כי מה שאנחנו רואים באמת, שהסיפור הוא הרבה יותר קל, אם אתה מגיע מבורסה עם רישיון, בין אם זה בארצות הברית, בין אם זה בישראל, הרבה יותר קל מאשר כל צורה אחרת, וצריך לומר את זה. זה נכון שאין שום בעיה לקנות ביטקוין, להחזיק ביטקוין, רק אם אתה רוצה להחזיר אותו לבנק, אם תעשה את זה ממקור שהוא לא מבורסה ישראלית, או לא מבורסה שהיא עם רישיון בארצות הברית, כמו קראקן וכן הלאה, כמו קראקן, קוינבייס, ג'ימיני, ביטסטאמפ ובורסות אחרות שיש להם רישיון בארצות הברית, אתה תתקל ביותר בעיות, תדרשו ממך יותר דוחות, יותר דיווחים, יותר...
באמת, הבנק מבחינתו מעדיף מה שנקרא גן נעול. זאת אומרת, איזשהו, נקרא לזה, מעגל סגור, שבו אתה קונה ביטקוין ממקור מסוים, והביטקוין נשאר, והוא לא זז לשום מקום, והוא לא מתערבב עם ביטקוינים נוספים, עם כספים נוספים, ואתה מבצע מחירה לאותו גוף, ואז אתה נמצא ככה באותו...
הוא לא התרבה עם הביטקוינים האחרים.
ואז הם יודעים שוואלה, זה בוודאות לא הגיע מהדארקנט או מאתרי הימורים, ואז לבנקים זה נושא שהוא הרבה הרבה יותר קל לעיכול.
אף על פי שבינינו, אם אתה באמת רוצה, אם אתה באמת רוצה, זה... אין שום עבירה בעניין הזה. זאת אומרת, אתה יכול להחזיק ביטקוין בעצמך, אתה יכול להעביר אותו לאנשים, אתה יכול להשתמש בו, רק השאלה היא עניין הקושי.
חד וחלק.
אוקיי, בוא נדבר קצת על בורסות שהן קצת יותר פופולריות אצל ישראלים, אבל שם יש לנו טיפה יותר בעיות.
הן קצת יותר ריסקיות, א', מבחינת ה...
בוא ניתן להם קודם כל שמות, ואז בוא נפתח קצת.
אוקיי, אז אני חושב שכולם יודעים שמדובר על בייננס, קודם כל. בייננס, בייביט, OKX.
למה, בוא נתחיל מזה, למה הבורסות האלה כל כך פופולריות?
אני חושב שזה משהו בממשק שלהם שמאוד מושך. לי באופן אישי, אני כבר עברתי את גיל 40, אני קשה לי עם כל הקפיצות האלה וכל הגרפיקה. חבר'ה צעירים, מן הסתם יעדיפו להשתמש בבורסות האלה. זה גם כולם שם, אז כולם הולכים משם, זה כזה עדר. לבורסות האלה אין לך שום סיכוי לא להעביר כסף בהעברה בנקאית, ולא, ובטח שלא למשוך משם כסף בהעברה בנקאית. מעבר לזה, בחלק מהבורסות האלה, דוגמה בייננס, אתה גם לא תוכל לקנות בכרטיס אשראי. זאת אומרת, הבורסה עצמה יש אופציה של כרטיס, של קנייה בכרטיס אשראי. כאילו לעשות פנדינג, להוסיף כסף לחשבון שלך, או לקנות ביטקוין, אבל חברות האשראי הישראליות הן חוסמות את זה, הן פשוט מסווגות את זה בתור אתרי הימורים או דברים כאלה, ואז אתה לא יכול עם כרטיס אשראי ישראלי להשתמש בו בבורסות האלה.
גם, יש גם לפעמים בעיות ממש למשוך את הביטקוין שלך מישראל, מהבורסות האלה. אתה ממש צריך לפעמים להחביא את הג'יאולוקיישן שלך.
כן, כן, כן.
בוא נפרט על זה לרגע.
אני חושב שעיקר העניין זה, אופם, בישראל, הם לא מרושיונות בישראל, הבורסות האלה. אסור להם ברמת העיקרון לפעול בישראל. דווקא מבייננס אישית לא ראיתי איזשהו מקרה שמישהו לא הצליח למשוך מבייננס, אלא אם כן החשבון שלו חסום, הוא לא עשה KYC.
אוקיי.
באופן כללי רגע נפתח את זה יותר לכיוון של בורסות בחול, בסוף מישהו אחר מחזיק לך את הכסף. ושמישהו אחר מחזיק לך את הכסף, אתה נתון לחסדיו. מחר הוא יחליט שהוא לא נותן שירותים לישראל מסיבות פוליטיות, או בגלל שהפג תוקף של הדרכון שלך.
כן.
ובאותו רגע הכסף שלך נעול. אז אני סליחה שאני פותח פה רגע סוגריים, אבל באופן אישי, אני פחות אוהב שמישהו אחר מחזיק לי את הכסף. אני אוהב להחזיק את הכסף שלי באופן אישי. אני גם חושב שזה באמת אחד מהעקרונות החשובים של ביטקוין, של אתה יכול סוף סוף להחזיק את הנכס שלך בעצמך, בלי צד שלישי, בלי מישהו שישמור לך עליו, ושתהיה נתון לחסדיו.
אוקיי, בוא נלך קצת על שאלות, ממש שאלות של מתחילים. איך נקבע, זאת אומרת, כשמגיעים אליך או לכל אחד אחר, כדי לקנות ביטקוין, יש מחיר. איך קובעים את המחיר?
אוקיי, אז קודם כל, לביטקוין יש מחיר, השאלה מתי? המחיר של ביטקוין ב-2013, זה לא היה מחיר של ביטקוין עכשיו. המחיר שלו, מעבר לזה שכמובן מאוד משתנה, בסוף מדובר פה על הסכמה בין אנשים. כמה אני חושב ש... כמה אני מוכן לשלם עבור ביטקוין, וכמה אתה מוכן למכור את הביטקוין שלך. הפלטפורמה שבה מתבצעות המחירות האלה בין אנשים נקראת בורסה. זה שוק, ממש שוק, שמפגיש קונים ומוכרים. הקונים מוכנים לשלם מחיר מסוים, המוכרים מוכנים למכור במחיר מסוים, ואיפה שהם נפגשים, שם נקבע המחיר. לדוגמה, עכשיו אני הולך לבורסה, ואני רואה שהמחיר הוא... תגיד 100,000 דולר לביטקוין אחד.
עגול.
אם המחיר הזה מתאים לי, אני אקנה במחיר הזה. אני יכול גם כן לחכות שהמחיר טיפה ירד, ואם יש יותר מוכרים מקונים, זה עוד פעם, זה בסוף זה משחקים של ביקוש ויצע, כלכלה בסיסית מאוד שלמדנו.
זאת אומרת, בעצם אני יכול לבוא ולהגיד, חברים, אני, יש לי ביטקוין, אני רוצה למכור את הביטקוין שלי ב-101,000 דולר, והעסקה האחרונה הייתה ב-100,000 דולר, אז אף אחד לא רוצה לקנות ממני.
יכול להיות שיבוא מישהו, והוא יהיה מאוד מאוד לחוץ, ואתה תהיה היחיד שמוכר, רואים עכשיו, ונגיד, כולם ירצו על הביטקוין של 101,000 דולר.
אז כן, ייקחו ממני, ואז המחיר יהיה 101.
בדיוק, בדיוק, ולהפך, כן?
אוקיי, ואז בעצם החלפנים מה שהם עושים, הם לוקחים מה שנקרא ציטוט, זאת אומרת, את המחיר של העסקה האחרונה.
נכון, והם מוסיפים עליו את העמלה שלהם.
הבנתי. אז למה בעצם המחיר זז כל הזמן? בגלל המפגש הזה של הרצונות? כי כל פעם יש אנשים שרוצים יותר או רוצים פחות.
בדיוק. יותר קונים, מחיר עולה, יותר מוכרים, מחיר יורד. מאוד פשוט.
עכשיו, בוא נדבר שנייה אחת על סוגיית הדיווחים. זאת אומרת, כשאני קונה ביטקוין, אני לא צריך לדווח לאף אחד על... כיום אני לא צריך לדווח לאף אחד על כלום.
תלוי.
לא צריך. לא צריך. כשאני קונה ביטקוין, לא צריך לדווח לאף אחד על כלום, לא יצא משפטית כמובן, וכשאני קונה ביטקוין, לא צריך לדווח לאף אחד על כלום, אלא אם כן אתה יודע משהו יותר טוב.
במידה ואתה בעל חברה, לדוגמה, כן. או אתה עושה הצהרת הון, מדי פעם.
כמובן.
כמובן, אתה חייב לדווח כן, על החזקות שלך, כמו מניות, כמו רכבים, כמו דירות שיש לך.
אם עשית הצהרת הון, ברור. אבל באופן עקרוני, אם הלכתי וקניתי ביטקוין, באותו רגע אני לא צריך לדווח. מצד שני, במחירה, יש צורך לדווח. בוא נפתח מה צריך לעשות, ולמי צריך לדווח.
אוקיי, אז גילוי נאות, אני לא רואה חשבון, לכו תתייעצו עם רואה חשבון שמבין, having that said.
כן.
אירוע מס, הוא לא נוצר בקנייה של ביטקוין, אף אחד גם לא צריך לדעת שיש לכם ביטקוין, זה בסדר. שוב, למעט בעלי חברות, אני מניח שרוב כן. המאזינים שלנו לא בעלי חברות שעושים הצהרת הון. מתי כן זה נחשב לאירוע מס, שמצריך בדיווח ותשלום של מס רווח הון, של 25%, זה היום המצב, 25% מהרווח. במידה ומכרתי את הביטקוין שלי חזרה לשקלים, ובמידה, או במידה שאני ממיר את זה למטבע אחר, זאת אומרת, קניתי עכשיו ביטקוין ואני ממיר אותו לאיתריום, ומהאיתריום אני קונה דוג'קוין, ומהדוג'קוין אני קונה XRP, whatever. כל פעולה כזאת, כל פעולת מסחר, אמרה כזאת, היא חייבת בדיווח ותשלום של מס רווח הון 25%.
זאת אומרת, שאני מחליף, אם אני מחליף, אגב, הדבר הזה יוצר כל מיני לקונות לפעמים, אבל זה, צריך להגיד, זה המצב. כשאני מכרתי ביטקוין, וקניתי, מכרתי ביטקוין בתמורה לאיתריום, אז אם הביטקוין היה שווה יותר, נניח אני קניתי ביטקוין ב$100,000, ועכשיו ביטקוין עלה ל$110,000, והחלפתי את כל הביטקוין שלי אחד לאחד בין ביטקוין לאיתריום, יש לי כאן רווח של, נניח, $10,000, ועליו אני צריך לדווח, ועליו אני צריך שלם מס. לא משנה שלא נגעתי
בכסף זמן. 25% כן.
בתוך 30 יום צריך לדווח, זה על פי ההוראות של רשות המיסים, זה צריך לדעת את זה. צריך לדעת את זה. אז זה דבר ראשון, וכמובן אם אני מוכר את זה ומקבל כסף פיאט, זאת אומרת, בין אם זה מזומן ובין אם זה עברה בנקאית, עדיין אני צריך לשלם מס.
אמת, ואתה יודע מה, אפילו ניקח את זה למקרה טיפה קיצון
כן.
ועוד יותר מעצבן, אני רוצה להשתמש בביטקוין שלי בשביל לקנות עכשיו פלאפל.
כן.
קניתי פלאפל בביטקוין, אני עכשיו צריך לדווח על הביטקוין שאמרתי אותו, כן, הפכתי אותו חזרה לכסף לצורך העניין. וגם פה, כשאתה קונה פלאפל בביטקוין או צ'יטוס בביטקוין, אתה צריך לדווח ולשלם מס.
אבל במקרה הזה צריך גם להגיד, גם אם אתה משתמש, גם החברים שמשתמשים בכרטיסי דביט, שעכשיו אנחנו רואים שהם קצת יותר נפוצים, בוודאי, שאפשר לטעון לתוכם ביטקוין, בוא נפתח רגע את הסוגיה הזאת.
זה בדיוק אותו דבר כמו למכור ביטקוין למזומן, אתה מוכר את הביטקוין, הכסף פשוט במקום לקבל אותו במזומן, אתה מכניס אותו לכרטיס אשראי, ומשתמש באשראי, באותו רגע יש לך שם מחירה של ביטקוין, חזרה לשקלים או לדולרים. וזה חייב במס רווח הון.
זאת אומרת, בעצם, אם יש לי אפליקציה, שבאפליקציה הזאת אני מטעין לתוכה ביטקוין, או כל סוג אחר של מטבע דיגיטלי, ואני הולך למכולת, ואני קונה, לא יודע, אני הולך, משלם תחנת דלק, עכשיו תחנת דלק אפשר לשלם בטאץ', זה הכל מתחבר לגוגל פיי, מאוד נחמד ומאוד קל. ברגע שעשיתי את הביפס הזה, זה אומר שמכרתי ביטקוין, ואני חייב לדווח ולשלם מס. באמת. או אם הפסדתי, הפסדתי, אבל אם הרווחתי, אני חייב שלם מס.
אמת.
אוקיי. עוד שאלה, אני חושב שעולה לא מעט, בכל מקום צריך להזדהות כשקונים ביטקוין. למה בעצם צריך להזדהות, ולמה בעצם נניח אתם מבקשים, או הקולגות שלכם מבקשים בעצם להזדהות?
קודם כל זה החוק.
אוקיי.
המחוקק קבע. אם יש למישהו טענות, מוזמן לפנות למחוקק. אני חושב שבראש ובראשונה זה נועד להגן על הקונים. זאת אומרת, זה לא רק מטעמי איסור על בנת הון ומימון טרור, אלא זה קודם כל בא להגן על הרוכשים. אני יכול לספר עוד פעם עלינו, למשל, שמשנת 2017-2018 פתחנו, זה עוד לפני שהגדירו את ביטקוין כנכס פיננסי, אנחנו דרשנו מכולם להציג תעודה מזהה. מתוך מחשבה שאם יש למישהו באמת כאילו משהו להסתיר, אולי אני באמת מעדיף שהוא לא יבוא אליי, שמצא דרכים אחרות פחות לגיטימיות לקנות את הביטקוין שלו או למכור את הביטקוין שלו.
זאת אומרת, בסופו של עניין, הדרישת ההזדהות היא דרישה שמגיעה אלינו מהרגולטור, ואנחנו, אם אנחנו רוצים לעבוד, זה אם כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל החלפנים שמחזיקים, החלפנים, הבורסות, האקסצ'יינג'ים, החברות מסחר שמחזיקות ברישיון, חייבות לבקש
מכם. הם חייבים, וזה מצוין, ואם הלכתם לאיזשהו עסק או צ'יינג' או whatever שלא ביקש ממכם לבצע תהליך הזדהות, KYC, הכרת הלקוח, או במינימום תעודה מזהה שהוא לוקח את הפרטים שלה, don't.
אוקיי. בוא נסיים קצת, אתה יודע, כשאנחנו מנסים לקנות את הביטקוין הראשון שלנו, אז לפעמים אנחנו נופלים בכל מיני סקאמים, נגענו בזה קצת בפרק על ארנקים, אבל בוא ננסה לגעת בסקאמים הפופולריים שאתם, הפופולריים, הסקאמים שאנשים יותר נופלים במפח שאתם נתקלים בהם ביום יום, בואו ננסה, תן לנו קצת טעימה מהדבר הזה, ובואו ננסה להזהיר ממה כדאי להיזהר.
אוקיי, אז אנחנו לא ניגע, נשים רגע בצד את כל נושא של הסכמים הרומנטיים, כל החבר האמריקאי שעכשיו צריך שהגברת הנחמדה, בת ה-70 פלוס, תעביר לו כסף. זה לא המקרה, אנחנו מדברים פה על, נקרא לזה עוקץ משקיעים.
קודם כל, בוא נגיד, אם מישהו פונה אליכם באינטרנט ואומרים לו לכם שהוא חייל אמריקאי שצריך כסף ותעבירו לו בביטקוין, זה עובדים עליכם, חבר'ה. חד וחלק, עובדים עליכם. אגב, זה צריך להגיד, זה סוגיה מאוד מצערת, יש הרבה אנשים שנופלים בדבר הזה. אנחנו צריכים דווקא במקום הזה, אם מישהו מבקש מכם להעביר לו כסף לחול, בין אם זה בביטקוין או בין אם זה בכל צורה אחרת, חבר'ה, זה, אנשים נסים לרמות אתכם, זה לא, הם מוכרים לכם סיפורים, יש בזה אנשים שעובדים בזה, יש בזה אנשים שנחטפו לצורך הדברים האלה, אל, פשוט אל תעשו את זה.
בעיקר בביטקוין, ואולי שנייה רגע נפתח סוגריים ונגיד, כן. לביטקוין יצא עוד פעם, כמובן איזושהי סטיגמה מאוד, מהימים הראשונים שלו, ככלי לפושעים, ואני רוצה שנייה רגע לגעת בזה, למה ביטקוין הוא אמצעי תשלום מועדף על פושעים? שתי סיבות, א', האנונימיות.
הוא לא, 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 הוא לא אמצעי מועדף על תשלים, ללא ספק. אנחנו יודעים שהיום 2% פחות מ2% מכל העברות בביטקוין ובכלל בקריפטו הם illicit activity, ואנחנו יודעים שזו מערכת בטוחה בהרבה מכל מערכת אחרת, מכיוון שהיא מאפשרת לתפוס את הפושעים. אבל בוא נמשיך מהנקודה הזאת. אז בוא נמשיך רגע מהנקודה הזאת. מה הם הסכמים הפופולריים שאתם בעצם נתקלים בהם?
אז אם עכשיו אנחנו מדברים רק על סכמים של משקיעים בתחילת דרכם,
כן.
יש, אנחנו נתקלים בהמון ממש כאילו בורסות מזויפות, כל מיני פלטפורמות כאלה, זה נראה לכאורה כמו איזושהי בורסה לגיטימית, ומבטיחים לך שם תשואה מאוד גבוהה. אפילו גם יש להם שירות לקוחות. לפעמים אנחנו רואים שהם מטרגטים מגזר מסוים, בין אם זה קהל מהמגזר הערבי או דוברי רוסית. זה בהמונים, ממש.
אוקיי.
כל הנושא, קודם כל דגלים אדומים כאלה שאפשר לזהות, זה אם מישהו פונה אליכם, מישהו אחר יוזם את הפנייה אליכם בוואטסאפ,
בטלגרם.
בטלגרם בוודאי ובוודאי. כל מה שקורה בטלגרם, הייתי שם כבר דגל אדום, פייסבוק, כל פלטפורמה דיגיטלית שמישהו יוזם את הפנייה אליכם, לפעמים הפנייה יכולה להיות כל מיני, גם מאוד תמימה. הם לא ישר יבואו ויגיעו לך, בוא תשקיע בפלטפורמה הזאת, אלא ממש תקבל איזושהי פנייה, מה שלומך אהרון, ואתה אומר, אני לא אהרון, סליחה, טעות במספר, וגם מתחילים ככה להתגלגל לשיחה, ובסוף כן. זה איכשהו מגיע להצעה להשקעה. כן. ומראים לך גם את ממש את הפלטפורמה, ותראה כמה אחוזים אפשר לעשות.
וזה הכל נראה נורא מקצועי.
מה זה נראה מקצועי? זה בעיקר היום בעידן ה-AI, זה גם מאוד קל לעשות את זה, וזה גם נראה מאוד מקצועי.
כן.
ולבוא ולשים לב לדברים האלה, לפעמים זה לא קל, ראיתי אנשים עם ראש על הכתפיים שגם כן נפלו בדברים האלה. אז זה דבר אחד, כל נושא של מבחינת עונות משקיעים. יש את כל הפרסומות דיפ פייק האלה שרצות, אפשר להתקל בזה גם כן ביוטיוב, פתאום אילון מאסק מדבר על איזושהי השקעה בסטארלינק, או יצא לראות את ממש נועה קירל, או אפילו שמעון פרס.
הוציא אותו מהקבר בשביל זה.
וזה הכל דיפ פייק, ושוב, קשה, בעיקר לדור המבוגר יותר, קשה לשים לב שזה לא אמיתי.
אם יש דמות מוכרת שמציעה לכם השקעה, זה זיוף.
חד וחלק, ושוב, בעיקר אם ראיתם את זה באיזשהם פלטפורמות כאלה של...
זה זיוף, חברים, צריך להסתכל על זה ולהגיד לעצמכם, זה זיוף.
אם זה נשמע too good to be true...
לא, גם אם זה נשמע good לגמרי. אנשים נופלים בזה, אני ראיתי פרסומות כאלה, אני יצא לי לשלוח לגיא רולניק, המול של דמרקר, עשו לו את הדבר הזה, וממש זייפו סרטונים שלו, ממליץ על קריפטו, ממליץ על מניות, וזה פשוט, אני שלחתי לו וואטסאפ עוד לפני שזה התפרסם, והוא אמר לי שהוא מטפל בזה באמת, וזה באמת, זה מגפה שלא תאמן.
נכון, תשמע, הם זורקים רשת, פונים בפרסומות האלה למיליון איש, מספיק להם עשרה שיפלו שם והשקיעו את הכסף. ושוב, אתה תראה, עוד פעם, פלטפורמה שנראית
סופר לג'יט.
סופר לג'יט, ואתה גם תראה שם את הכסף שלך, כביכול, כן? אתה תעביר אליהם כסף, אתה תראה את הכסף, אתה תראה שהרווחת, הרווחת, 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 אתה ממש רואה את הכסף שלך עולה כל יום, ופתאום יש לך, כביכול, 120 אלף דולר, ובשנייה שאתה תבוא למשוך אותו, כמובן שפה איבדת הכל.
הכסף יהיה עליהם. אוקיי, עוד סקאם פופולרי?
זה בגדול מבחינת
מה ההמלצות? איך אנחנו נמנעים בעצם מסקאמים כאלה, ואיך אנחנו משיגים בביטחה את הביטקוין הראשון שלנו?
רגע, עוד סקאם פופולרי.
אוקיי.
ארנקים מזויפים, זה גם משהו שיצא לי.
דיברנו על זה בהרחבה בפרק על ארנקים, אז כדאי לשמוע, אבל בוא תן לנו שתי דקות על זה.
ארנקים מורידים רק מחנות האפליקציות הרשמית, לא מלינק שמישהו שלח לכם, לא מחיפוש בגוגל. לי באופן אישי יצא לראות לפני כמה שנים בן אדם שנכנס לאתר של blockchain.com, רק שהוא לא שם לב כי הוא חיפש בגוגל, והתוצאה הראשונה שיצא לו זה היה blockchains.com, והאתר נראה אחד לאחד, הכניס שם משתמש, סיסמה, ובאותו רגע פשוט נעלמו לו 4 ביטקוינים מהארנק. הוא שתול את כל הכסף באותה שנייה.
כי בעצם מה שהתוקף עשה, לקחת שם משתמש וסיסמה, נכנס לאתר של blockchain.com, הכניס את השם משתמש וסיסמה במקומו, ובעצם שאב לו את המטבעות.
באמת. אז כל הנושא הזה של ארנקים מזויפים ופישינג, יש ממש אפליקציות שנראות כמו ארנק X, אבל הם הונאה לכל דבר ועניין. אז כשאתם מורידים ארנק, תורידו את זה בעצמכם, תבחרו בעצמכם איזה ארנק אתם רוצים להוריד. אם מישהו פונה לכם ואומר לכם, תורידו ארנק אטומיק, ובטח אם הוא נותן לכם את המילים להכניס בארנק, אז זה כמובן משהו ש...
אסור בתכלית האיסור.
בתכלית האיסור.
אוקיי, שתי המלצות, 2-3 המלצות הכי חשובות כדי לקנות את החלקיקי ביטקוין הראשונים שלכם. קודם כל צריך להגיד, ביטקוין לא צריך לקנות ביטקוין שלם. אפשר, אני מניח שהרבה מהמאזינים שלנו מכירים, אבל צריך להגיד, אפשר לקנות ביטקוין ב-10 שקל, אפשר לקנות ביטקוין ב-100 שקל, ואפשר לקנות ביטקוין ב-1000 שקל, אפשר לקנות ביטקוין ב-100 אלף דולר. זאת אומרת, ביטקוין מתחלק עד 100 מיליון חתיכות, אבל אז בוא נגיד את זה, ועכשיו בוא, 2-3 ההמלצות הכי חשובות של אבי דיין לקניית הביטקוינים הראשונים שלך.
טוב, אחד.
כן.
תלמדו. טוב, טוב, תלמדו מה אתם עושים. קצת גוגל, קצת ChatGPT, זה לא בושה. יוטיוב, יש היום כל כך הרבה סרטונים.
האתר של איגוד הביטקוין הישראלי ופודקאסט אנשי הביטקוין.
אני מקדים אותי. יש שם כל כך הרבה מידע נגיש ומקצועי וחינמי. אז פשוט לקחת, כאילו, שימו רגע את הטיק טוק בצד ולגלול באינסטגרם. תשקיעו כמה דקות או כמה שעות בללמוד קצת את הנושא לפני שאתם נכנסים. תחקרו קצת על ארנקים. תשמעו את הפודקאסט הזה על כל פרקיו. קודם כל, ידע, ידע זה כוח. הדבר השני, למתחילים, השלב הבסיסי זה להוריד ארנק. אמרת בלו וולט, דרך הבלו וולט. לפתוח תחנות אפליקציות, למצוא את האפליקציה, לראות גם בריוויוז וגם לפי כמות המשתמשים, כמות ההורדות, אפליקציה שיש לה מספר נמוך של הורדות, זה כמובן דגל אדום, אז לחפש את האפליקציות עם המספר הורדות הגבוה, להוריד ארנק, לרשום טוב טוב את ה-12 מילים, כמו שלמדנו. זה באמת, כאילו, לפני שאני קונה את הביטקוין, צריך שיהיה לי איזשהו מקום לאחסן אותו. והייתי אומר שהדבר השלישי זה להתחיל בקטן. יש לך עכשיו 400 אלף שקל ואת רוצה לקנות ביטקוין, אמרת, יאללה, אני רוצה עכשיו איזה all in, חכה בבא. חיכית, לא יודע כמה שנים, 15 שנה חיכית לקנות את הביטקוין הראשון שלך, תחכה עוד שבוע, תקנה ב-100 שקל, תקנה ב-20 שקל.
תבין איך זה עובד.
תבין איך זה עובד, תרגיש, תטבול את הרגליים במים, תראה שזה מתאים, תיכנס בסכום יותר גבוהים, במכה אחת או DCA, אפשר לחלק את זה כל חודש, הוראת קבע, whatever, אבל להתחיל מקטן, לא ישר לקפוץ ראש למים.
אבי דיין, מנכ״ל ביטקוין צ'יינג', תודה רבה שהיית איתנו כאן היום בסדרת ביטקוין בייסיקס.
תודה רבה על האירוח, שנצליח.
יאללה, שנצליח. אנחנו היינו אנשי הביטקוין פודקאסט, איגוד הביטקוין הישראלי. כנסו לאתר של איגוד הביטקוין, יש לנו עוד מלא פרקים בסדרת ביטקוין בייסיקס, אז כדאי לשמוע. אנחנו גם חוזרים לפרקים הרגילים שלנו בעוד כמה פרקים. אפשר להגיע לשגרירות הביטקוין בכל יום ראשון, יש לנו גם את הסטושי סקוויר, תיכנסו לאתר של איגוד הביטקוין, אנחנו מספרים שם על המון אירועים, תצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלנו. וואו, כמה משימות נתנו להם. תודה רבה, להתראות. תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה בעריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קיין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.